אנחנו נלמד את השיחה בפרשה שמיני, חלק י' בייס, שמיני א', עמוד 49. הרבי מתעכב כאן בשיחה על מה שנאמר בפרשתנו בנוגע לבני אהרון, נדב ואביהו. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. מעתיק רש"י את המילים ותצא אש, ומפרש, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי שמואל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. תדע, שאחר מיתתן, הזהיר הנותרים שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. משל למלך שהיה לו בן בית וכו', כדאיתא בויקרא רבא. כלומר, רבי אליעזר ורבי ישמעאל, חולקים מה הסיבה למיתת בני אהרון. לדעת רבי אליעזר, מכיוון שהורו הלכה בפני משה רבן, ולדעת רבי ישמעאל, מכיוון שהיו שטויי יין, והראיה לדבר שלאחר מכן התורה ציוותה לא לשתות יין. רש"י מסיים, משל למלך שהיה לו בן בית. הרבי מתעכב ברש"י הזה כמה שאלות בולטות. שאלה ראשונה בפשוטו של מקרא, הרי כתוב בפירוש בתורה שהסיבה לפטירתם של בני אהרון ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש וימותו. מדוע רש"י מחפש ביאורים נוספים מדוע בני אהרון מתו, שהתורה בעצמה כותבת בפירוש שהסיבה לפטירתם זה הקרבת אש זרה? שאלה נוספת, רש"י מתעכב על המילים ותצא אש. רש"י בא לפרש את הסיבה למה מתו בני אהרון. היה צריך רש"י בתחילת הדיבור המתחיל במקום לומר ותצא אש ועל זה לבאר את דברי רבי אליעזר ורבי יהושע, רש"י היה צריך לומר את המילה וימותו, כי על זה רש"י בא לבאר מה הסיבה למיתתם. שאלה נוספת, ידוע הכלל שרש"י מביא כמה פירושים בעניין אחד, זה מפני שהפסוק לא מתיישב לפי פשוטו של מקרא בכל הפרטים לפי פירוש אחד. כלומר, יש קושיות על אחד מהפירושים, ולכן רש"י מביא את הפירושים השונים בענייננו. צריך להבין מהם הקושיות לפי ההסבר שהם הורו הלכה בפני רבן, שלכן רש"י היה צריך לומר גם את דעת רבי ישמעאל שהיו שטויי יין, ולאידך מה הקושי בהסבר שהיו שטויי יין, שלכן רש"י היה צריך להביא גם את ההסבר שהורו הלכה בפני רבן. דיוק נוסף, שרש"י מביא דבר בשם אומרו, כלומר רבי ישמעאל, רבי אליעזר, על כורכך שזה מוסיף הסבר בהבנת הדברים. צריך להבין מה התווסף בהבנת העניין שנדע שאת ההסברים לדבר למיתתם רבי אליעזר אומר הורו הלכה בפני רבן ורבי יהושע אומר שהיו שטויי יין. השאלה הבולטת בסיום פירוש רש"י, רש"י מדויק בתכלית. רש"י מעתיק את דברי המדרש ואומר משל למלך שהיה לו בן בית וכו', כדאיתא בויקרא רבא. ממה נפשך? אם רש"י רוצה לציין שיש כאן מדרש שמדבר בעניין ועל הלומד לעיין במדרש, היה צריך רש"י לקצר ולומר משל למלך כדאיתא בויקרא רבא. ואם רש"י רוצה לומר את תוכנו של המשל, רש"י היה צריך לפרט את כל המשל כולו. מזה שרש"י כאן אומר רק את המילים משל למלך שהיה לו בן בית, זאת אומרת שהמילים הללו לבד מבארים לנו איזה עניין שהיה קשה לנו בפשוטו של מקרא, ולפי ציטוט דברי רש"י מהמדרש, משל למלך שהיה לו בן בית, זה כבר נותן לנו הבנה בעניין שאנחנו נדרשים אליו כעת. עד כאן סעיף א' של השיחה. בהערות הרבי מביא שהמהר"ל מפראג והמשכיל לדוד מנסים לבאר שכוונת רש"י לבאר מדוע בני אהרון מתו במיתה פתאומית, ולכן רש"י מביא את העניין של שתיית יין, אבל הרבי מביא שבפשוטו של מקרא לא מוזכר שזה מה שהיה קשה לרש"י, הפתאומיות של מיטתם וכדומה. רש"י מבאר לכאורה לפי פשוטם של דברים מדוע באמת מתו, כי רש"י כותב לא מתו בני אהרון אלא, כלומר הוא לא נכנס פה כרגע מדוע המיטה הייתה פתאומית, מה הסיבה בכלל למיטתם. פרק ב' בשיחה, הביאו בדברים. רש"י, כפי שאמרנו, מתעכב על המילים ותצא אש ולא על המילה וימותו, למרות שהוא בא לבאר מדוע וימותו, מביא רש"י רק ותצא אש. מובן שלרש"י היה קושי במילים ותצא אש. מיתתם של בני אהרון הייתה מידה כנגד מידה, כלומר העונש של ותצא אש זה מכיוון שהם הקריבו אש זרה. לפי זה מתעוררת שאלה בפשוטו של מקרא, איך ייתכן שהלשון ותצא אש מדברת על עניין שלילי? הרי לפני שני פסוקים כתוב בפירוש בתורה ותצא אש, שמרמז לדבר הכי חיובי. לא רק מרמז, אלא רש"י כותב בפירוש שעם ישראל היו נחלמים מדוע השכינה לא ירדה. אמר להם משה, אהרון הכי כדאי שיקריב את הקורבנות, ואז ותצא אש, ירדה אש מן השמיים, והיה השראת השכינה, האש יצאה מלפני השם, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כלומר שהמילים ותצא אש מרמזים לגילוי אלוקות, להשראת השכינה. והנה שני פסוקים לאחר מכן, עוד פעם הובא המילים ותצא אש, וזה נראה לכאורה דבר שלילי. על כורחך שזה לא דבר שלילי, כי זה שהתורה בסמיכות כל כך משתמשת באותו ביטוי שבא לספר על השראת השכינה בראש חודש ניסן, שלזה חיכו עם ישראל בכל בניין המשכן, והנה ירדה אש מן השמיים וגילתה שיש כאן השראת השכינה. על כורחך שגם במילים ותצא אש בנוגע לבני אהרון יש כאן מעין השראת השכינה, יש פה עניין של קדושה, כשם שעבודת אהרון הביאה לותצא אש על גבי המזבח, כמו כן הכתרת הקטורת על ידי בני אהרון הביאה לעניין של השראת השכינה. נשאלת השאלה, אז מה חסר כאן? אם ותצא אש זה על דרך ותצא אש הקודמת, אומר רש"י, היה פה חיסרון לפי ערכם ומעלתם של בני אהרון, היה כאן חיסרון באופן הנהגתם בעבודה זו. העבודה עצמה היא עבודה חיובית והיא הביאה מעין השראת השכינה. מה הסיבה שהיה פה עניין שיצא עניין בלתי רצוי? מכיוון שאופן הנהגתם בעניין הזה היה עניין שלילי, ולכן ותאכל אותם וימותו. כלומר העבודה עצמה הייתה עבודה קדושה, ולכן רש"י כותב לא מתו בני אהרון על ידי העבודה. העבודה עצמה הייתה עבודה קדושה, היה בזה מעין השראת השכינה של ותצא אש בראש חודש ניסן, מה שהיה באותו יום, באותו יום עצמו. אלא העניין היה מכיוון שהם הורו הלכה בפני רבן, איזה הלכה הם הורו? עצם העניין שהם הקריבו את האש בפני משה רבן, המעשה הזה זה הוראת הלכה בפני רבן. זה לא סותר למה שכתוב אש זרה אשר לא ציווה אותם. אדרבה, מלשון זה משמע שההקרבה שלהם אש זרה הייתה לא מצד עצם העניין, אלא רק מכיוון שאת בני אהרון לא ציוו אותם, לכן מבחינתם זה היה נקרא אש זרה, כמו שרש"י אומר קטורת זרה, רש"י אומר זרות היא להם, משהו פרטי, זה זרות להם. זה שהכריח את רש"י לבאר את העניין הזה שבתצא אש יש בזה מעין השראת השכינה, אז בוודאי שגם הכתרת הקטורת זה עניין חיובי, אלא היה פה עניין של חיסרון באופן ההנהגה שלהם, היה עניין של חיסרון. לפי זה מתעוררת השאלה, האם בשביל זה מגיע להם עונש כזה חמור? מכיוון שהם עשו הרי דבר חיובי, אלא מה שהדבר היה בזמן לא נכון, האם בגלל זה מגיע להם עונש כל כך חמור? מרמז רש"י בזה שהוא מביא את רבי אליעזר. על רבי אליעזר נאמר שבחים נעלים ונפלאים, את גודל חוכמתו ומעלתו בתורה, כתוב שהוא יכל, האבן שהוא ישב עליו דומה להר סיני, והוא היה דומה לארון הברית, בור סוד שאינו מאבד טיפה. ובכל זאת אומר רבי אליעזר, שמי שאומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מובן מזה חומר העניין, לומר דבר שלא שמעת מפי רבך, וכל שלך לעשות מעשה שלא שמעת מפי רבך. ולכן בזה מבואר מדוע נענשו בני אהרון, למרות שהעבודה כשעצמה הייתה עבודה חיובית, מכיוון שהם עשו דבר בפני רבן שהוא לא אמר, לכן הם נענשו בעונש חמור. עד כאן הביאור בפירוש הראשון בדברי רבי אליעזר, כלומר שההוראה בפני רבן זה עצם הקרבת האש, למרות שהקרבה כשעצמה היא דבר חיובי. סעיף ג', לפי זה עדיין לא מיושב לגמרי, מכיוון שהכתרת הכתורת זה לכאורה דבר חיובי, היה מעין השראת השכינה, אבל מצד שני הם גרמו לשכינה שתסתלק, אז איך יכול להיות יש פה דבר והיפוכו? מצד אחד יש פה מעין השראת השכינה ותצא אש, מצד שני אבל עצם הכתרת הכתורת זה דבר שהוא הפך הרצון העליון, מכיוון שהם עשו מעשה שהורו הלכה בפני רבן. אז איך אפשר לומר שיש פה דבר חיובי? הרי היסוד הוא שמתייצא אש זה דבר חיובי. איך אפשר לומר שזה דבר חיובי לחלוטין, שהיה פה דבר שהם הורו הלכה של נגד משה רבינו? לכן בגלל הקושייה הזאת היא מביא רש"י פירוש שני. שטויי יין נכנסו למקדש. ומכיוון שהחטא היה שטויי יין, אם כן מה שהם הקריבו כתורת זה היה בשלמות. זה לא היה בזה עניין בלתי רצוי. ולכן היה בזה ותצא אש, היה בזה השראת השכינה. לכן רש"י אומר מיד תדע שאחרי מיתתן הוא הזהיר את הנותרים שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. כוונת רש"י לבאר את היתרון שיש בפירוש השני על הפירוש הראשון. כי בפירוש הראשון נשאלת השאלה איך יכול להיות שעשו דבר נגד משה ונגרם פה השראת השכינה? לפי הפירוש השני מובן. הם נכנסו שטויי יין. ומכיוון שעדיין לא נצטוו על שטויי יין, לכן נוצר באמצעות הכתרת הכתורת השראת השכינה, מכיוון שלא היה פה דבר בלתי רצוי בהכתרת הכתורת. הדבר הבלתי רצוי היה רק בזה שנכנסו שטויי יין. הם לא עברו על ציווי השם, כי הם עדיין לא נצטוו על זה. מכיוון שהם לא נצטוו עדיין על איסור שתיית יין, ולעידך הם עשו כאן מעשה חיובי של הכתרת הכתורת, לכן נגרם על ידי זה מעין השראת השכינה. מה הכוונה אשר לא ציווה אותם? אותם הכוונה לומר, אותם לא ציוו, אבל אחרים כן ציוו. נדב ואביהו הרי הם היו הכי קרובים לאהרון, הם נתחנכו ונמשכו ביחד איתו, הם היו קרובים אליו במעלה הכי גדולה, כפי שכתוב, עלה אל השם אתה משה אהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. זה שהם לא נצטוו, מכיוון שבאותו שעה היה גירעון במעלתם. מה היה באותו שעה? הם היו שטויי יין. ומכיוון שהם היו שטויי יין, לכן הם לא נצטוו. זאת אומרת, מצד אחד הם לא נצטוו, אז לכן זה לא חטא. אבל זה גופה שהם לא נצטוו. מה הסיבה שהם לא נצטוו? מכיוון שהם היו באותו שעה שטויי יין. שאלת השאלה בסדר. הם היו שטויי יין, ולכן הם לא נצטוו. אבל בפועל הם לא קיבלו את הציווי. אז איך אפשר להניש אותם על דבר שהם לא קיבלו ציווי? נכון שהסיבה שלא קיבלו את הציווי, מכיוון שהיו שטויי יין כרגע. אבל בפועל הם לא קיבלו את הציווי? על זה רש"י מביא את המשל מהמדרש. משל למלך שהיה לו בן בית. מה כתוב במדרש? במדרש נאמר שהיה מלך שהיה לו בן בית נאמן. ומצאו עומד אותו ליד פתח חנויות, והתיז את ראשו בשתיקה. ומינה בן בית אחר תחתיו. אנחנו לא יודעים מפני מה הוא הרג את הראשון. אחרי שהוא ציווה את השני ואמר לו אל תיכנס בפתח חנויות, אנחנו מבינים שלכן הוא הרג את הראשון. נשאלת השאלה, אבל הבן בית הראשון לא נצטווה על זה, אז למה המלך התיז את ראשו? התשובה מונחת במילים בן בית. זה שהוא היה בן בית, הוא היה צריך להבין מעצמו גם בלי אזהרה מפורשת מהמלך שזה הפך הרצון של המלך. ולכן רש"י מעתיק רק את המילים משל למלך שהיה לו בן בית. כי זה כבר מתרץ את השאלה, למה נענשו בני אהרון? הרי הם לא נצטוו, אבל מכיוון שהם היו בני בית, מכיוון שעליהם נאמר בקרובה יקדש, ומכיוון שהם היו הכי קרובים למשה ולאהרון, הם מעצמם יודעים את ההנהגה של הבית, גם שהם לא נצטוו בפירוש. ולכן למרות שהם לא נצטוו על איסור שתיית יין, אבל מכיוון שהם היו בגדר בני בית, הם היו צריכים להבין את זה כראוי. אז זה היישוב, זה ההסבר לפי הפירוש השני של רבי ישמעאל. בכל זאת זה עדיין לא מיושב לגמרי, איך יכול להיות שהם יענשו במיטה חמורה על דבר שהם לא נצטוו? נכון שהם היו בגדר בני בית, אבל בכל אופן איך אפשר להעניש אותם במיטה כזו חמורה שבפועל הרי הם לא נצטוו? על זה רש"י אומר שאת הדברים האלו אומר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה כהן, כהן גדול, ועל כהנים נאמר, ועל רבי ישמעאל נאמר, כהנה מסייע כהנה, כהנים מסייעים לכהנים. אומר רש"י, תמיד רבי ישמעאל היה עוזר לכהנים ומקל להם. רבי ישמעאל הולך לשיטתו ואומר ככה, הוא מקל בחטא של בני אהרון, שמה? שהם רק היו שטויי יין ולא נצטוו על זה בכלל, למרות שזה דחוק בפירוש הכתובים, כי בפירוש הכתובים כתוב, היקריבו אש זרה. מעדיף רבי ישמעאל להקל בחטא שלהם, למרות שזה לא כל כך מתיישב בלשון הפסוק, כי בפסוק לא כתוב בכלל העניין של שטויי יין בינתיים, וגם כתוב בפירוש שהם לא נצטוו, מאשר להגדיל את החטא שלהם, ולומר שחס ושלום עברו על ציווי הקדוש ברוך הוא, והורו הלכה בפני רבן. אם כן, בכל אחד מהפירושים יש עדיפות. ובכל זאת רש"י משאיר את הפירוש הראשון כפירוש ראשון, כפי שהרבה ממשיך בסעיף ד', מה החיסרון בפירוש של רבי ישמעאל? בפסוק כתוב, ויקריבו אש זרה. משמע שהחטא הייתה בעצם ההקרבה, ולא מצד המקריבים. לפי דברי רבי ישמעאל, החטא הוא במקריבים, לא בהקרבה עצמה, שהם היו שטויי יין. הפסוק אומר, ויקריבו אש זרה. כלומר שהחטא היה בעצם ההקרבה. זה מסתדר הרבה יותר טוב לפי הסבר רבי אליעזר, שלכן רש"י לקח את זה כפירוש ראשון. מכיוון שלפי דברי רבי אליעזר, החטא היה בעצם ההקטרה שהקטירו בפני רבן מה שלא אמרו להם. דבר שני, הקושי בפירוש השני, מכיוון שהחטא לא היה בהקרבת האש, אז מדוע מידה כנגד מידה הם נענשו בבתי צש? אם כל החטא היה שהיו שטויי יין, אז אין כאן מידה כנגד מידה. לכן רש"י משאיר את הפירוש הראשון, שהיה פה הקרבת אש זרה, וזה עצם ההקרבה הייתה הוראה הלכה בפני רבן, כי זה יותר קרוב לפירוש פשוטו של מקרא, למרות שהחטא כאן יותר חמור. אם כן נמצא שהעצם העניין היה עניין חיובי, להם במעמדה ומצבם זה היה עניין שלילי, זה לפי הפירוש הראשון, ולפי הפירוש השני הם בכלל לא נצטוו על זה. היו צריכים להבין את זה מעצמם. עד כאן תיווך הפירושים של רש"י והסבר הקושיות מדוע רש"י הביא את הדברים על המילה ותצא אש, כי היה קשה לרש"י המינוח ותצא אש זה דבר חיובי, ורש"י נשאר למסקנה שותצא אש זה חיובי, וההסבר הוא הסבר צדדי שזה גרם את הוימותו כפי שנאמר בהמשך הפסוק. עד כאן הביאור בפשוטו של מקרא. בסעיף ה' הרב עובר לבאר עניין הלכתי. על הלשון של רש"י כתוב שהורו הלכה בפני משה רבן. מה נפקא מינה כאן להדגיש זה היה בפני משה? היה אפשר לומר שהורו הלכה בפני רבן? מה זה בפני משה רבן? ועוד יותר קשה, הרי הם היו פה בפני אהרון שהיה אביהם, שהוא היה גם רבן וגם אביהם, והם פגעו בכבודו שהם לקחו עניין של קטורת, שזה המצווה המוטלת על אהרון, שהרי משה נכנס ללמד את אהרון על מעשה הקטורת. אם כן, בעצם הקטרת הקטורת זה פגיעה באהרון אביהם, ובפרט באותו יום שהוא הקטיר את הקטורת. אז אם כן, לכאורה החטא פה יותר חמור מבחינת אביהם אהרון. אז לא רק שיש כאן איתור שרש"י מביא פה את משה, היה צריך לומר שהקטירו הורו הלכה בפני רבן, רש"י היה צריך לומר שהורו הלכה בפני אהרון, או על כל פנים, אהרון הוא משה, יש פה פגיעה יותר בכבודו של אהרון מאשר כבודו של משה. אהרון היה גם אביהם וגם רבן. ואין לתרץ שמכיוון שאהרון היה תלמידו של משה, אז לא נותנים כבוד לרב במקום שרבו נמצא. מכיוון שמשה רבנו עצמו היה נותן כבוד לאהרון, ובוודאי שלבנים אסור לזלזל בכבודו ולהקטיר קטורת באותו יום שהוא עצמו צריך להקטיר את הקטורת. והר הרבה על פי עניין נפלא בדיני הסיבה. כתוב בהלכה בדיני הסיבה שתלמיד לפני רבו, אפילו אם אינו רבו מובהק, אינו רשאי להסב לפניו משום מורה הרב וכבוד הרב, אלא אם כן נתן לו הרב רשות להסב בפניו. אבל אין חיוב לרב לתת רשות ולמחול על כבודו. יוצא מן הכלל בן שאוכל אצל אביו, אפילו אם אביו רבו מובהק, הוא צריך להסב. מדוע? כתוב בהלכה כי מן הסתם האב מוחל על כבודו לבנו. כלומר, אפילו באופן של כיבוד אב חמור יותר מכיבוד רבו, אבל כאן מן הסתם האב מוחל. רב ותלמיד הרב לא מוחל סתם. אבל אבא ובן כן מוחל מסתם. הוא לא צריך לבקש רשות, הוא מוחל מסתם. לפי זה גם בנוגע לבני אהרון, נכון שהם היו חייבים בכבוד אביהם יותר מאשר כבוד משה רבינו. בכל זאת הדין נותן שבן שמורה הלכה בפני אבי ורבו זה לא חמור כמו תלמיד בפני רבו, מכי מן הסתם האב מוחל לבנו, מה שאין כן רב לתלמידו. וכפי שהרב מביא בהערות מהרמו, שזה לא רק בעניין של הסיבה אלא גם בעוד דברים, אנחנו רואים שהאבא מן הסתם שמח ומוחל לבנו. לכן רש"י אומר שהוא הלכה בפני משה רבן. זה שהם הורו הלכה בפני אהרון, הם לא ננשו על זה, כי מן הסתם האב מוחל לבנו. ולכן מודגש כאן לא מתו בני אהרון אלא שהורו הלכה. מכיוון שהיו בני אהרון, לכן להקטיר את הקטורת ולהורות הלכה בפני אביהם זה לא חיסרון, מכיוון שאבא מוחל להם ושמח עם זה שהם עושים פה עניין של מצווה. החיסרון הוא בזה שהם הורו הלכה בפני משה רבן, שהוא היה כאן רבן והוא לא בגדר אביהם, ועל זה שמרו הלכה בפני משה, זה החיסרון. עד כאן מה שהרבי מבאר בעניין ההלכתי, את ההבדל בין משה לאהרון, שאהרון מחל להם כי הוא היה אביהם, כדיני הסיבה. בסעיף האחרון של השיחה בסעיף ווב, הרבי מבאר את ההוראה בעינה של תורה, הוראה נפלאה. נדב ואביהו היו בדרגה גבוהה מאוד, עד שמשה רבינו אמר לאהרון שהם גדולים ממני וממך, והקדוש ברוך הוא קורא להם בקרוביי, וכפי שרש"י אומר בברירי, הברורים, הצדיקים, הם נענשו בעונש חמור ביותר, בגלל מה? העדר הביטול הראוי לרבם. ודאי שהיה להם ביטול למשה, אבל לא היה פה את הביטול הראוי. ורב אליעזר שאומר שכל עניינו לימוד תורה, אומר שמי שאומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. כלומר שהביטול הרב כל כך נוגע, זה נוגע לגילוי השכינה בישראל. אחרת השכינה מסתלקת אם חס ושלום חסר בביטול לרבו. במה חסר הביטול? שהוא מורה הלכה בפני רבו. מזה נלמד, שאל יאמר כל אחד מאיתנו, אני למדן, אני תלמיד חכם, איך אני אהיה בטל לרב? אני אחכות שהוא יורה לי הלכה בתורה, הלכה בהליכות העולם, הדרך ללכת בעבודת השם? אני יכול להורות לעצמי. מי לנו גדול כנדב ואביהו? מה היה החטא שלהם? היחידי שהם הורו הלכה בפני משה רבן. וזה נוגע לא רק להם, זה גורם להפך העניין של גילוי השכינה בעם ישראל. להידך לא מבקשים מכל אחד שאדם ילמד תורה, שילמד בהבנה והשגה, יהיה כל כולו חדור בהשגת התורה. לכן רש"י אומר, רבי ישמעאל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. יין מרמז על עניין של בינה, הבנה והשגה. שטויי יין, הכוונה לומר שכל אחד צריך להיות מלא וחדור בהבנה והשגה בתורה. מה החטא? שאתה נכנס למקדש בציור הזה. מתי שאתה נכנס למקדש אתה צריך להיות בביטול. כל היום אתה צריך להיות בהבנה והשגה, אבל במקדש צריך להיות בביטול. מה זה מקדש בעבודת השם? מקדש זה הזמן של תפילה. מקדש עומדים בפני השכינה. שאדם עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הרימן דמחווה במחוג, זה כבר עניין של חטא, מי שעושה איזה תנועה, שנמצאים בשעת התפילה צריכים להיות בתכלית הביטול, כעבד לפני אדונו. שלומדים תורה צריכים להיות שטויי יין, להיות כל כולנו חדורים בהבנה של שכל של התורה. וכמו שמצינו שרב יהודה בר אלוהי פגשה אותו איזה מטרוניתה, היא אמרה לו, פניך דומים כמו שטויי יין. אמר לרב יהודה, הסיבה לכך, כי התלמוד שלו מצוי בידו. כלומר, זה שבגשמיות פניו היו נראים כשטויי יין, כי הגשמיות שלו הייתה כפי הרוחניות שלו. ומכיוון שהוא היה שטויי יין ברוחניות, הוא היה חדוק בהבנה של תורה, לכן זה היה נראה גם על הפנים שלו הגשמיות. אבל מתי זה צריך להיות רק בשעת לימוד התורה? כשאדם נמצא בשעת התפילה, הוא צריך להיות בביטול במציאות. וזה שבשעת התפילה אדם נמצא בביטול כעבד לפני אדונו, זה נותן לו כוח שגם מתי שהוא לומד תורה בשכלו, שהלימוד יהיה חדור בביטול הראוי, למרות שהוא בהבנה והשגה. נשאל את השאלה, דבר והיפוכו. אתה אומר לאדם להיות בהבנה והשגה כשטויי יין, שכל כולו יהיה חדור בהבנה של תורה, שיראו את זה על הפנים הגשמיות שלו, להידך שהוא יהיה בביטול כמו שהוא היה במקדש. איך אפשר לחבר שני דברים של שכל, הבנה והשגה כשטויי יין, ולהידך להיות בביטול במציאות? אומר רש"י, משל למלך שהיה לו בן בית. מכיוון שמדובר על כל אחד מאיתנו, שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח להיות בבחינת בית הפכים, נושא הפכים. הוא נותן לנו את הכוח ללמוד בהבנה והשגה ולהיות בביטול המתאים, עד שעל ידי זה אנחנו נפעל את ההתחברות שגם בעולם יראו אלוקות, שהעולם מתנהג לפי פסק דין של הלומד והמסקנה שלו בלימוד התורה, כמו שכתוב, לקל גומר עליי, ועל ידי זה מקרבים את קיום הייעוד של ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, שבתוך מציאות העולם רואים את האלוקות. זה נהיה שני הפכים שמתחברים כאחד, ביטול ומציאות, ביטול והבנה והשגה, כי אתה בן בית, אתה יכול לחבר הפכים, וכל זה יהיה בקרוב ממש, וניד לו כבד השם, וראו כל בשר יחדיו, מצד אחד כבוד השם, מלמעלה, מצד שני, וראו כל בשר, חיבור של הבשר והווי, וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.